דילגנו כבר על פרק ד', והיום אנחנו נדלג גם על פרק ו'. למה? כי אנחנו, אין לנו הרבה שיעורים, יש היום, ויש לדעתי שבוע הבא או שני שיעורים. ובשני השיעורים מהם אני רוצה את פרקים ח' וי'. אם אתם רוצות, תשלימו לבד את ד' וו'. כן. יש דף שם, רחל. יש 10 פרקים, ומקביל לעשרת ימי תשובה. לא מן הנמנע, אני לא יודע להגיד אם הרמב"ם אהב מספרים, אבל מספרים משחקים אותו סיפור משמעותי שאני עוד לא עמדתי עליו. אני לא אספלה אם הוא עשה 10 פרקים כנגד 10 ימי תשובה. מה? כן. אז מה? את אומרת צריך לחזור לפני יום כיפור, עיקר החזרה בתשובה היא ביום כיפור עצמו, לכאורה. הפרק הזה מאוד מתאים ליום כיפור, מבחינת התוכן שלו. אני חושב שמאוד נעים ללמוד אותו ביום כיפור, שבו משהו מאוד מיוחד. הרב רונן כמעט השביע אותי שאני לא אעז לוותר עליו, הוא הבין שאני אצטרך לוותר על כמה פרקים, אמר לי, הפרק הסירי שלא תעז לוותר. אני לא דיבר בלשון הזאת, אתם יודעות, הוא לא מדבר ככה, אבל מתכוון, קיצור, שאנחנו נקפיד ללמוד אותו, הוא פרק מאוד מיוחד. והיום אנחנו בפרק ז', האמת היא פרק שבנוי מסעיפים מסעיפים שלא מצאתי את הקשר ההדוק ביניהם, אבל זה רק חיסרון שלי. אם אתם תמצאו, יכול להיות שאנחנו נצליח לעשות פה דברים. כל פסקה פה בפני עצמה היא סיפור מיוחד בפני עצמו. ונוכל לדבר על כמה יש לנו? 10 סעיפים. 10 דיונים שונים נוכל לעשות כמעט. לא, יש כמה פסקאות שהן קשורות זו לזו, אבל כך הוא מתחיל בפסקאות א' וב', אני אקרא את שתיהן ביחד. הועילו רשות כל אדם נתונה לו, כמו שבארנו, השתדל האדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל תשובה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. לעולם יראה האדם את עצמו כאילו הוא נוטה למות. ושמה ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאיו, לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזכין אשוב. שמה ימות קודם שיזכין. הוא ששלמה אומר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הוא מתחיל עם הנתון שאותו הוא גיבש בשני הפרקים הקודמים בה' וו', בנושא של חזרה בתשובה, של בחירה חופשית. ה' למדנו, ו' לא למדנו, אבל הנושא הזה נמצא גם שם בצורה משמעותית. הוא אומר, כיוון שהבחירה היא אחד היסודות של האדם, אז האדם, כדי לזכות לחיי העולם הבא, צריך לוודא שהוא נפטר מן העולם הזה כשהוא נקי לגמרי. לנעור כפיו מחטאיו, לנער את האדם שלו מהחטאים שלו כדי שהוא ימות והוא בעל תשובה, וכיוון שהאדם לא יודע מתי הוא ימות, אז הוא כל הזמן יעשה תשובה. שם הימות קודם שיזכין. הוא ששלמה אומר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הבגדים שלך צריכים להיות לבנים כל הזמן. אל תגיד, לקראת המוות אדם יחליף את בגדיו, כי אדם לא יודע יום מותו. מה אתם אומרות על הסעיפים הללו? אז את אומרת, זה לא הלכה, זה המלצה. הוא אומר, כיוון שאני אוהב אתכם, אז בואו נגיד לכם מה כדאי לכם לעשות.
אני חושבת שזה מצב חריף, הסיבה היא מאוד מוצדקת, היא מאוד הגיונית. אבל לראות כל הזמן את עצמי, כאילו אני אומרת,
נמות, זה קצת החרדה. זאת אומרת, הרעיון עצמו רעיון יפה, אבל מה שהוא גורם לי זה לחיות בחרדה כל הזמן. למה לחיות בחרדה?
כן, למה אני צריכה לחשוב על המוות?
מה אתן אומרות על השאלה שנשאלה פה? למה לחשוב על המוות כל הזמן?
כי
זה בעצם מה שאת שואלת. זה גורם לי לחשוב כל הזמן, שמא עוד רגע אדם ימות, שמא הוא ימות, שמא הוא ימות, וזה גורם לו כל הזמן לחשוב על המוות.
זה גורם להיות בן אדם טוב, לא מתחילה, מתחילה של פחד. אנחנו לא אומרים את אנשים בגלל שמגיע, אבל לא רק להיות רגע שמגיע לזה, התנועדים. זה לא אומר על התחילה של
כלומר, את אומרת, ההסבר הוא יפה, אבל בעצם כשהרב מסביר את ההסבר הזה הוא בעצם קצת מעקר. זה עדיין מעקר את התכלית שאנחנו חושבים פה בחיים בעולם הזה, זה מה שאת מתכוונת או שלא הגדרתי אותך נכון? מאבד את הדרך?
כן, אנחנו לא נעשים דברים בשביל להגיע אליו, אבל שתדעו לנו בחיים, כאילו...
אלא מה היית רוצה שהוא יכתוב?
אנחנו לא עמדת את הדברים, לא יודעת, כאילו...
תבחר טוב כדי להיות טוב, בלי קשר לגיליוטינה שמגיעה בסוף. לא, 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 בבקשה, בבקשה. אני לא מצאתי תשובה לשאלה הזאת.
לא, אין לי תשובה לשאלה. אבל הסתכלתי, הייתי במשך, שבא מביאה את יוגלה,
אומרת בעצם המשך הפרק יכול להיות שמאזן את התמונה. אכפת לכם אם אני אסגור את הדלת? יש לי בעוד קשב וריכוז. זאת אומרת בעצם שהמשך הפרק מאזן, כלומר הוא מתחיל עם משהו מאוד מאיים על גבול החרדתי, כמו שאמרו פה. בא להגיד לך, תשמע, החיים זה משהו נורא חולף, כאילו אל תגיד, טוב, יש לי עוד 60-70 שנה לחיות, אני בינתיים אנוח לזרי הדפנה, החיים זה ימינו כצל עובר, ולהכניס את האדם קודם כל לחרדה הזאת, להבין שהוא צריך להיות מסודר כי אף אחד לא יודע את יומותו, ואחרי זה הוא מתחיל לדבר על הצדדים הפוזיטיביים, החיוביים של התשובה, כלומר לא רק כמניעת סוף עגום לאדם, אלא גם כי זה מקרב את השכינה ומקרב את הגאולה וכולי. אולי, נכון. אולי זה רעיון. כי אתמול ישבתי עם הבן שלי בשיעור א', אמרתי לו, שמה, אני רוצה איתך חברותה, כי אנחנו, יש לי שיעור מחר, אני רוצה לדון איתך. הוא ישר העלה את הבעיה הזאת. למה הרמב"ם מדבר פה בצורה שכאילו מעקרת את כל הנושא של התשובה מחיי העולם הזה? כאילו, התשובה היא רק מכוונת ליום מותו. ומה עם הטוב שיש בתשובה כשאדם חי, כשאדם מנהל חיי משפחה, חיי חברה, והוא שם בתשובה, והוא קרוב לאלוקה, וכאילו כל הטוב שיכול להיות לתשובה כאן בעולם הזה, פתאום בשני הסעיפים הראשונים כמעט נעלם לגמרי בנגוז, וזה נורא יטריד אותנו, ועכשיו העלית כיוון שהוא מעניין. כלומר, הרמב"ם מתחיל עם ה... מה?
אני לא יודע מה בדיוק זה אומר, אבל כאילו, קיים זה קיים. אני אדבר
נכון. אבל טוב להתחיל באיך שהוא התחיל, הרמב״ם? זה המנוע. אבל ככה אנחנו עובדים הרבה פעמים. והעיקר זה העולם הבא, אבל כלומר אמרת שהוא צריך לזכור את העיקר, שהעיקר זה בעצם להגיע שלם לעולם הבא. נכון.
הוא לא מסתייג מהדרך.
גם בני הזכיר אתמול את המסילת ישרים עם אותו כיוון, ואמרתי לו שהמסילת ישרים יש לו שני חלקים. החלק הראשון מאוד מדבר בכיוון הזה של כמעט בוז לעולם הזה. העיקר זה שאדם יענה מזיו השכינה בעולם הבא, וזה כל המטרה, והדרך היא דרך העולם הזה, אבל העולם הזה הוא כלום. לאחר מכן, בהמשך, בפרקים מהחסידות והלאה, לאט לאט הוא מתחיל לדבר גם על העולם הזה כמשהו שיש לו איזושהי נוכחות, משהו שיש לו משמעות, אבל מי שיכול להעניק לו משמעות זה רק מי שמגיע למדרגות הגבוהות. כלומר, אז האדם שהגיע למדרגות הגבוהות, גם האכילה שלו היא מצוינת, וגם השינה שלו היא מצוינת, וכל המגע שלו עם העולם הופך להיות מגע מיוחד. ואז העולם מקבל משמעות מאוד עמוקה. אני חושב שהמסילת ישרים, הדרך שלו לפחות להגיד, קודם כל תמאס באמת בעולם הזה, בכל הצדדים החומרים שלו, כי באמת באיזשהו מקום הכל הבל הבלים, כל העולם הזה. אחרי שמאסת בו, אז אתה כבר קשיר לראות את הטוב שיש בעולם הזה. אבל לא עלה לך תפוך, בואו נחווה את הטוב של העולם הזה ואחרי זה ננסה לגעת קצת ברוחניות. קודם כל, תבין שהעולם הזה הוא כלום, הוא באמת הבל הבלים. אחרי שהבנת את זה, אז העיניים שלך כבר בהירות ויכולות לראות את כל הטוב שיש בעולם הזה. ויכול להיות שזה גם, אולי זה כיוון דומה של הרמב״ם פה, קודם כל תזכור, יש עולם הבא, צריך להגיע לשם לעולם, לרחולת יהיו בגדיך לבנים. אחר כך אנחנו, בוא נלך עכשיו, תדע כמה התשובה היא טובה לך כרגע, וכמה היא מקרבת את האדם אל השכינה, והיא מקרבת את הגאולה, והיא פועלת המון בתוך העולם הזה. אולי זה הכיוון שעולה פה בפרק, שהפתיחה היא קודם כל, כאילו, בוא נתאפס קודם כל, אדם יכול לעמוד כל רגע, ובכל עת יהיו בגדיך לבנים. אחרי שהתאפסת קצת, בוא נראה מה התשובה עושה. סעיף ג' מאוד חדשני ומאוד מעניין, ואנה אמרו נא לי את דעתכן על הסעיף הזה, ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בין מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מהן. שימו לב למה הוא קורא דעות רעות, מן הכעס ומן האיבה, ומן הקנאה ומן התחרות, ומן ההיטל או ההיטול, ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשין מאותן שיש בהן מעשה. שבזמן שאדם ישקע באלו, קשה הוא לפרוש. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו, ומה איש אבן צריך לעזוב? ואיש אבן מחשבותיו. איש אבן צריך לעזוב את מחשבותיו, כלומר, בתפיסתו של הרמב״ם המחשבות זה כל המידות שהוא תיאר פה, כעס, איבה, קינה, תחרות, טיטול, רדיפת ממון. החזרה בתשובה היא לא רק מעברות קונקרטיות, היא גם ממה שאנחנו נקרא להם היום מידות רעות, כעס, איבה, קינה, היטול. כן, מישהו אוהב המון צחוק עם יותר מדי וכל דבר רציני הוא הופך אותו לצחוק. רדיפת ממון, רדיפת כבוד, רדיפת מאכלות. אדם שאוהב לאכול הרבה. מה זה? לקרוא לזה חזרה בתשובה, אני חושב שזה... איפה ראית את זה עוד? אבל אתה אומר, זה נשמע לך מאוד הגיוני.
כן, זה
נורא. יכול להיות. תראו, החזרה בתשובה לפי שרמה מתאר אותה היא על חן קונקרטי. אנא השם, חטאתי, אביתי ופשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. מה זה עשיתי כך וכך? אדם מדבר על חילול שבת, על לשון הרע, על גניבה, על הריות, על איזה עוד חטאים אדם יכול לדבר. ופתאום הוא אומר, צריך להכניס בתשובה גם מה זה רדיפת מאכלות? יש אנשים שאוהבים לאכול, זה מאוד מדריך את מנוחתן, הנושא של האוכל. וכולנו נגועים בזה באיזושהי, לא יודעים כולנו, רובנו נגועים בזה באיזושהי מידה, שאנחנו מאוד אוהבים אוכל, ויש אנשים שזה מגיע להם לרמה מסוימת. אדם שרוצה להתקדש, אומר הרמב״ם, הוא צריך לעשות תשובה על רדיפת המאכלות. אדם שנושא הכבוד חשוב לו. מאוד חשוב לו אם מכבדים אותו, והוא נפגע אם לא מכבדים אותו, והוא כל הזמן דואג שיכבדו אותו. ו... אתם יודעים מה זה לעשות תשובה מדבר כזה? אדם שרודף ממון, מאוד אוהב כסף. כל הזמן קונה ומוכר, קונה ומוכר, לאט לאט מעשים את נכסיו בבנק. ואומר הרמב"ם, הוא צריך לעשות מזה תשובה. אתם רואים אדם עושה מזה תשובה? אדם ש... את שואלת?
כן.
אז זה מה שהרמב"ם אומר, אני אמרתי.
לא, מה שאתה עושה פעם אחת,
לא הבא. הרמב"ם התחיל, הוא אומר, כבר הסכמנו שאדם צריך לעשות תשובה מחטאים קונקרטיים. הוא אומר, זה לא מספיק, אדם צריך לעשות גם תשובה על תכונות, על מידות. ואני מנסה לדמיין, אדם שכל... חייו הבוגרים, נגיד מגיל 20 נכנס לבורסה ועושה כסף, מאוד אוהב את זה, מאוד נהנה מרדיפת הכסף הזה. הוא לא אדם רע, אבל הוא עסוק בזה. ברור לך שכן?
כאילו, זה כל הקטע שכזה, בשביל להתקדם
בעולם, שכאילו... את רואה את עצמך ניגשת לאדם כזה, סתם ככה, ואומרת לו, תשמע אחי, אתה כל הזמן עסוק בכסף. בוא תשחרר קצת, תעשה תשובה על זה. אוקיי. אוקיי, בסדר. לא, אני יכול לדמיין אנשים כאלה בעיניים שלי, אני כאילו...
לא, אומרים לי שכל הכל הכל יתקדם. לדעת להתקדם ולעבור על עצמם כל פעם, וכל פעם להתפשפש גם עם אנשים, כי זה כל מיני סבבה, אז כאילו, לעלות רמה וכאילו, כן, להגיע למסים של האדם, כאילו, ברופים, כאילו, מתפתי בתמיית, כן, ולעשי את כך כאלה משהו.
הוא מנה פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 תכונות. איזה מהם לדעתכם הכי קשה לשוב? כעס? מה עוד? כבוד? כל אחד עם... כל אחד יש לו... נכון. האמת היא כשאני הכרתי את הפסוק יעזור רשע דרכו ואישה בין מחשבותיו, חשבתי המחשבות הרעות שלו, מנסה לחשוב איך לגנוב, איך לגזול, איך... כן.
איפה כאילו נגיד?
מה זה? זה הנושא שהרמב"ם מעלים מאיתנו. שאלה יפה. לא.
הוא לא כותב. יש מלא, אבל פשוט...
גם את לא היית בשיעור הראשון, רחל. כן. הרמב״ם כותב, הרמב״ם פותח כך את הלכות תשובה. כשאדם, אני לא מצטט על פה, יש לי פה, למה, לא, אין לי פה. יש למי שאת הדף הראשון? אז בואי תקראי לנו את ה... איך הרמב״ם פותח. ברכו לי המילים עוד. כן, 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 כן. כל מצוות בתורה. בין עשה בין לא תעשה. בסדר. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. ככה רמב"ם פותח את הלכות תשובה. כן, ורבים שואלים, רגע, ומה עם מצוות התשובה? לדעתך זה לא מצווה?
שאלה תמימה. כל הזדענה אחרונה.
שאלה תמימה.
לא, אני אומרת, כאילו, אני יודעת את זה, כאילו, יכול להיות לך שאלה, כל הזדענה אחרונה נותן את זה, אנחנו לא צריכים להיות את זה, כל פעם שאני קוראה את דיבה עוד מהדרך, גם אם זה במידור, גם אם זה בזה, או פעם זה.
נכון.
ברור שזה עוד הפנש. אבל כאילו, אם אין, כאילו, למה?
לא, זה שאלה, נו, תגידי למה אמרת.
אם
זה השאלה הגדולה, כי בתורה לא ברור בכלל ש... לא ברור בכלל שיש מצווה כזאת לעשות תשובה. כלומר, השאלה הגדולה אם התשובה היא רק אופציה שהקדוש ברוך הוא נתן. הוא אומר, זאת התורה. אם חלילה כשלתם, אז יש אפשרות לשוב לשם. ויש מי שאומר, זה אחת מהמצוות. ככה הרמב"ן אומר על הפרשה שקראנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט ממך ולא רחוקי, אומר, מה זה המצווה הזאת? זו מצוות התשובה. אבל ככה הרמב"ן, לא כולם יגידו. לא. יש מי שיגיד, זה לא מצווה. זה אופציה.
אבל
יש
את זה בברור, זה כאילו,
כן. אבל זה לא ברור שזה מצווה. כאחת מתרייג מצוות, שובו בתשובה. לא, הקדוש ברוך אומר, יש לי תרייג מצוות, כשלתם, לא הסתדרתם, יש לי אופציה טובה לשוב בתשובה, שהיא קדמה לעולם, והיא מאוד עמוקה, והיא אחד מהיסודות המהותיים של העולם הזה. אבל זה לא כציווי, אני מצווה אתכם לשוב בתשובה. יש מי שאומר, זה ציווי. חלק מהציוויים של התורה גם לשוב בתשובה. שאלה מעניינת. יש לה משמעויות. טוב, אז הרמב״ם אומר, אדם צריך לשוב בתשובה גם מהכעס, האיבה, הקנאה והתחרות, וכל אחד נאמר פה, בין שתי דוברות לפחות, כל אחד מתמודד עם נקודה אחרת, לפי שורש נפשו ושורש נשמתו והחינוך שהוא קיבל בבית והדברים שהוא פגש בילדותו וכו', כל הדברים שמעצבים לנו את האישיות, מחייבים אותנו להתמודד עם משהו אחד, כשמגלה לנו גם מאות שנים אחר כך רבי צדוק הכהן מלובלין, שהאדם במקום שבו נכשל כל הזמן, שם נמצא שורש התיקון שלו. כלומר, אם אדם רוצה לגלות מי הוא, שיחפש איפה הוא נופל כל הזמן, וההיפוך של זה, זה הוא בעצמו. כאילו, זה הצד הטוב שלו. כלומר, התיקון של הסיפור של האש שלתוכו הוא נופל כל הזמן? מה?
אין מצב.
אין מצב? את שונאת אותו כל כך את הקטע הזה שלך? שאני לא יודע מה הוא, אבל הוא...
לא,
זה הזוי לגמרי, נכון? אבל יש בזה אמת מאוד עמוקה. אמת מאוד עמוקה. כבר אמרתי לכם פעם אחת את דעתי, רבי נחמן מברסלב היה נופל לדעתי להמון דיכאונות, ככה נראה לי. והוא היחיד שיכול לגלות לנו את כוחה של השמחה. לא נשמע לך הגיוני. אני לא חוקר גדול, אבל זאת התחושה שלי, והערכה שלי יותר מסתם תחושה. שהוא היחיד שנפל לכאלה עומקים, כי תשמעי, אדם שהיה... מבסוט תמיד כזה, חי טוב כזה, הכל טוב וזה, הוא יכול ללמד אותי מה זה שמחה? מאיפה הוא יודע לאן הגעתי? הוא מכיר את המקומות שאליהם נפלתי, אבל מה שנקרא רבנו יודע בדיוק את המקומות האלה, אמר כן, גם במקומות האלה השמחה זה הדבר היחיד שפותר את הכל. ככה נראה לי ואני כמעט מוכן לחתום על זה. אני לא פסיכיאטר ולא יודע להגיד לכם אם הוא היה אדם דיכאוני או חרדתי או משהו כזה, אבל שמה? הוא יודע, נכון. כן. מה רצית לומר? וכך אדם מי לימד אותנו על כוחה של התשובה? דוד המלך, נכון? הוא חווה את הנפילה באופן העצום ביותר שאפשר ליפול, להתבייש מעצמו, והוא לימד אותנו את כוחה בתשובה, לעמוד להסתכל לנתן הנביא בעיניים ולהגיד חטאתי. שנתן הנביא מתאר לו ככה את זה בצורה מאוד ציורית, איך כבשת הרש, ונביא צועק בן מוות האיש הזה, ואז אומר לו אתה האיש? אז הוא יודע להגיד חטאתי. זה שיעור גדול בשבילנו לדעת לעמוד מול המציאות של החטא, להבין איפה אני ולהגיד חטאתי, אני מצטער ואני רוצה לתקן. טוב, בואו נעבור לסעיף ד'. כל סעיף פה זה דיון בפני עצמו. סעיף ד' אומר כך: אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, ופירש ממנו וחבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים בו, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים יצרם יותר מהן. יש פה איזה מיליון שאלות, אני חושב, בסעיף הזה. בוקר טוב. אם את רוצה דף, עדי יש פה. לי קופצות איזה, לא מיליון, אבל 800 שאלות לפחות בסעיף הזה. מה קופץ לכם? מה? אני אשאל אותך כך, לא יודע כמה את רוצה להרוויח שתהיה גדולה, אבל ככה נקפוץ קצת לתאוות הממון. נניח שאת קבלי מזכורת בעזרת השם של 20,000 שקלים בחודש. קפצנו. לא יודע אם זה בעזרת השם, לא יודע כמה, לא תמיד הרבה כסף עושה טוב. לא את, נניח ילדה שגדלה ב... אבא שלה היה אדם עשיר, והוא הכניס אותה למפעל שלו, והייתה חשבת שכר וכו', ומקבלת שם 20,000 שקלים בחודש, היא מסודרת. לעומתה, מישהו שגדל בשכונת עוני, והתחיל את החיים ברגל שמאל, ועשה מסלול עיקש מאוד עם חייו, ובסוף הגיע גם כן למשכורת כזאת. היית מעדיפה לעבור את המסלול שלו, או לחיות טוב עם אבא ועם אמא מסודרים, עם בית מסודר?
אבל יש לצדיקים, הם נולדים ככה.
צדיקים
גם עובדים, פשוט
הם לא היה כזאת שיחה. מה שאני אומר, שאת עוררת כאילו את הקנאה של הצדיקים בבעלי התשובה. איך, למה זה פייר שהמעלה של בעלי התשובה? ואני אומר, מי רוצה לחטוא? כאילו, אדם באמת מוכן להיכנס לחטא כדי להיות במעלה יותר גדולה, תן לי להיות צדיק מתחילתי. למה אני צריך לקנא בו? כלומר, מה שהתכוונתי להגיד, הסבל של להיות בתוך חטא הוא כזה גדול, שזה לא שווה את המעלה הגדולה שהוא הגיע לאחר. זה לא... תן לי להיות צדיק כל הזמן, בלי לחטוא, בלי ליפול למקומות. למה אני צריך את זה? זה מה שהתכוונתי להגיד. ככה אני חושב. אני מסכים שפתאום אתה אומר, רגע, שווה יותר להיות בעל תשובה, אבל מי רוצה להיכנס לחטא? האם שווה לי הסיפור הזה כדי להיכנס? זה נכון שמי שנפל ועושה עם עצמו תיקון, אז הוא מגיע למעלה גבוהה, אבל בשביל מה היה כל הסיפור הזה? את לא ממש קושרת את זה, זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים בהשוואות, אז גם כן יש אנשים שהדתיות שלהם יותר תמימה ופשוטה, והחיים שלהם יותר משוחררים, ואת...
לא, אני לא חושבת שהם כל כך פשוטים, אבל ברור לי
שאתם... ואת אומרת, מה זה פר? תקני מהאנשים האלה את הזרימה ואת הפשטות ואת השמחה, ותצרפי את זה לחייך, אני חושב. אבל גם אין מה לקנה, אין מה לקנה, כל אחד עם התיקים שלו, זה לא... איזה עוד שאלות יש על הסעיף הזה? חוץ מהקנאה שיש בבעלי התשובה שמעלתן גדולה ממעלת ה... אתם שמות לב למה הוא מכוון, למה המעלה של בעל התשובה הגדולה? למה הוא מתמודד? לא, לא בגלל זה. שימי לב מה הוא אומר, שהרי טעם טעם החטא ופרש ממנו. הטענה של הרמב״ם, תגידו לי אם אתם מסכימות, ברגע שאדם טועם מהחטא, זה היצר שלו לחזור לחטא הרבה יותר גדול. כלומר, הוא מכיר את הטוב שיש בחטא, את הרווחים שהוא מרוויח ממנו, ולמרות זאת הוא חוזר, לעומת אדם שלא חטא, שרק הדמיונות מה החטא יעזור לו.
אבל יש יותר גרוע, שזה לא כלומר ככה.
או, זו השאלה שלי.
אם נמצא את החטא, מה שאני לא
מדברים עליו, אני רק אומרת שלא נמצא
יותר קשה.
אז
את
כאילו מקשה
על הרמב״ם.
משהו בזה שאתה לא מנסה.
ולכאורה הרמב״ם אומר
אפילו. אתה הרבה יותר רושב מי ששומר את שבת, ואני אומרת, כאילו בא לי פעם אחת, כאילו, אני כל הזמן
מתמודדת
עם הרצון
הזה.
כן, עם הרצון, והיא לא
רחלה, כי הרמב"ם לא מדבר על כך שזה נצרב בתוכי כתכונה, אלא הוא מדבר על זה שהאדם טעם את טעם החטא. ברגע שהוא אומר אדם טעם את טעם החטא, הרבה יותר קשה לצאת מזה. נניח אדם היה מדבר לשון הרע, ולמד את הרווחים שיש לו מזה, שאנשים אוהבים אותו וכיף לו, והוא נורא הופך להיות מרכז המסמר הערב, שכולם מקשיבים לו וכו' וכו'. לדעתי לזה הרמב״ם מתכוון, הוא טעם את טעם החטא, הוא מבין מה טוב לו בזה, יש לו רווחים טובים מזה במובנים מסוימים, ולמרות זאת הוא פורש מזה. לעומת אדם שיודע שאסור לדבר לשון הרע, אבל הוא לא חווה את החוויה של איזה כיף זה לדבר לשון הרע. כן?
אתה יודע, אתה יודע
את האפסות של זה, את הנזק של זה. נכון. נכון.
גם אם זה לא פגע בך, אלא רק יצא לך מזה טוב, כי זה משהו שאתה מסכים. יותר קל לנו
אם אתם שמות לב, זה כבר פעם שנייה שהרמב״ם, אולי יותר, פעם שנייה שאני זוכר, שהוא מעלה את הנושא הזה של החוויה. אם אתם זוכרו תחילת פרק שני, שהרמב״ם שאל איזה בעל תשובה גמורה, זה שנפגש עם אותו נקודה של חטא פעם שנייה וחוזר בתשובה. אני רואה שאצל הרמב״ם זה מאוד עקרוני הנושא הזה. החוויה היא משהו מאוד משמעותי, וכשבעל תשובה מתגבר על החוויה, זה בעיני הרמב״ם הדבר הגדול. אני חושב שהרמב״ם מתכוון שהחטא הוא תמיד בעולם המעשה. זה אדם, ברגע שהוא נפגש עם עולם המעשה בחוטא, שם הוא צריך לעשות את התיקון. והוא אומר, זה המעלה הגדולה שלו על פני מעלת הצדיקים, כי הוא פגש את עולם המעשה, היה שם והחליט לתקן את, את זה. ואדם שלא חטא מעולם, אף פעם לא עבר במקומות המסוכנים האלה, אולי. כלומר, אולי הוא לא בדמיון, אולי יש לו בתוכו כוחות פנימיים שמושכים אותו לשם, אבל הוא אף פעם לא חצה את הנהר, הנער האש הזה שנקרא חטא, והיה שם, וזה משנה אותו. שוב אנחנו חוזרים, רגע, אז מי יותר טוב? הבעל תשובה או הצדיק? והרמב"ם כותב שבעל התשובה יותר טוב, אבל מצד שני, לעולם אדם לא יחשוב להיות חוטא כדי אחרי זה לשוב בתשובה.
כן. גם כאילו בעל תשובה, תקופת תשובה והכל, עדיין יש לו תמיד כאילו את הרצון לחזור לרצון. זה כאילו קצת מייאש.
זה מייאש שמה? שאי אפשר להשתחרר מזה לגמרי?
אבל כאילו לפי מה שאמרנו עד עכשיו, כאילו כל הגדול של בעל תשובה זה מזה
שהוא כובש.
שהוא כובש את יצרו. אז זה אומר כאילו שכל החיים
צריך להמשיך. מהיכרותי עם בעלי תשובה זה התמודדות שהיא, כלומר בעלי תשובה לא להיט כמונו שרק צריכים לחזור, אנשים שעשו מהפך משמעותי עם החיים שלהם, זה נמשך איתם לאורך שנים ארוכות ארוכות הסיפור הזה. ולכן הרמב״ם מסיים את סוף הפרק שאסור להזכיר לחוטא את חטאיו, לבעל תשובה את חטאיו, כי לדעתי זה הולך איתו לאורך שנים, לא יודע אם לכל החיים, אבל זה הולך איתו שנים ארוכות, הסיפור הזה. היה לי פעם מחנך כשניהלתי את הישיבה, שבפורים אמר לי שהוא לא מעז להתקרב ליין, כי זה מזכיר לו את כל מסיבות האלכוהול שהוא לא בנערותו ובחרותו, ואולי היה שותה אפילו טיפה בפורים. כלומר, זה לקחת בקבוק יין היה בשבילו לחזור אחורה איזה 10 שנים.
אבל זה נקודה, זה לא שכל משהו בדיוק כמונו, יש להם שכאילו מתמודדים איתם, וכאילו, יש להם שמתמודדים איתם, מצליחים לעבור אותם. יש כל מיני, אתה מספיק את עצמך לסיבובים על זה.
לא, אבל יש להם דברים יחידים, יש להם שזה אחרי שהם שילו את הרוח יש להם לגמרי.
אז זה שני הכל כך לגמרי, אז כל יום הוא...
זה
לגמרי,
כל שבת לא מעניין שהוא כדאי לקחת את החיים שלו, זה יהיו לו אותה עוצמה. כמו כמה מקרים זה קשה יותר, כך זה קשה פחות, כאילו גאט לאט, זה נשאר כן, אבל כאילו זה לא תמיד.
יהיה
קשה
מאוד. זה נראה
כשמדבר על החוזר לתשובה ממעשה, לא ממחשבה. למה? בסעיף הקודם הוא קרא לדברים האלה עוונות.
אם יש להם מרורים של כאילו
עבודת המידות. למה? מה, אדם ששב מן הכעס?
כן, לכל אחד יש
ומה, למה את אומרת שזה לא נחשב בעל תשובה?
זה לא נחשב, אבל זה לא נראה, כאילו,
למה לא? אדם שהיה כועס, לא הבנתי את שאלתך. שאלת משהו, אני זה פשוט לא אני הבנתי.
כולם
נתן לתשובה, כאילו גם צדיקים מורים.
כאילו זה נשמע כאילו
מחלק את זה רק למעשה, כאילו מי שהיה מחלל שבת ועכשיו הוא לא. מה עם מישהו שהיה קנאי ועכשיו הוא לא? אני חושב שזה אותו דבר. אני חושב שכשהוא מתכוון צדיק, הרי הרמב״ם באיזה פרק? בפרק ג' אמר שכל אדם יש לו עוונות וזכויות. כלומר, לקרוא את המשפט הזה, צדיקים גדולה ממעלת אלה שלא חטאו מעולם, הוא בעצם מתאר פה דמויות שהן לא קיימות. כי לדעת הרמב״ם כל אדם יש לו זכויות ועוונות. אז מי זה אותם אלה שלא חטאו מעולם? לכן אני חושב, אז אני אפרש אחרת, אלה שלא חטאו מעולם בחטא הספציפי הזה. לכל אדם יש חטא שהוא לא חטא בו מעולם. ובנקודה הזאת הוא צדיק גמור. ולעומתו החבר שלו שכן חטא באותו חטא ושב בתשובה, בנקודה הזאת הוא כנראה יותר ממנו. אבל אם אני אלך לפי הרמב״ם שכל אדם יש לו עוונות וזכויות, אז כל אחד יש לו את הנקודות שלו שבהם הוא חטא, ואת הנקודות שבהם הוא לא מתמודד, והוא צדיק גמור באותן נקודות. ואז השכן שלי שנפל בנקודה, יש לפעמים דברים שאני אומר, מה זה כל כך פשוט, איפה הוא נופל? וגם הוא מסתכל עליי, אומר, מה זה כזה פשוט, איפה הוא נופל? וכל אחד מאיתנו בנפילות שלו, כשאנו מצליחים לעלות, הנקודה שבה הצלחנו לעלות היא יותר גבוהה מהשכן שלנו שלא נפל בה מעולם. וכשהוא עלה, בנקודה שלו הוא יותר גבוה מהנקודה שלי. לדעתי כל אחד מאיתנו יש בו צד של צדיק גמור וצד אחד של בעל תשובה, אם אנחנו זוכים לשוב בתשובה. ככה אני נראה לי לפרש, אני חושב שזה לא פירוש אפולוגטי, אלא פירוש שיש בו הרבה מן האמת. ופירשתי אותו בזכות עכשיו השיחה שהייתה לנו ביניכם עכשיו. אני חושב שזה מפרש פה כמה דברים טובים. אבל בכל מקרה, שימו לב שהרב מתעקש על זה שהכובש יותר גדול מהישר, זה מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל. מי יותר גדול, הישר או הכובש? ופה הרמב״ם מאוד נחרץ, הכובש הוא יותר גדול מהישר. כי הוא טעם את טעם החטא והוא פרש ממנו וכבש את יצרו והוא נמצא במקום יותר טוב. סעיף ה' סעיף מאוד בעייתי, עשוי להיות מאוד בעייתי לנו מאיתנו שמגדיר את עצמו כציונות דתית. שימו לב, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלין, שנאמר בפרשה שקראנו בשבת, והיך יבוא עליך כל הדברים אל הברכה וכללה אשר נתתי לפניך בשבותה אל לבביך. כלומר, אתה תעשה תהליך של תשובה בגלות ושבת עד השם אלוקיך, ואז אחרי שאתה ושבת עד השם אלוקיך ושם אלוקיך ולך את שבותך והביא אותך לארץ. ככה הפרשה תיארה לנו את תהליך התשובה. והציונות הדתית שאומרת, רגע, כל הציונות זה הגאולה, איפה התשובה? הרי רוב הציונים זה אנשים שפרקו עול. אלה שהקימו את המדינה זה אנשים פורקי עול. מה אנחנו עושים עם הרמב״ם הזה שקובע בצורה נחרצת? כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין. שאלה קשה? אתם מסכימות איתי? טענתו היא, הוא מתאר מציאות שמבחינתנו היא לכאורה דמיונית, שעם ישראל יושב בגלות, בסוף הגלות עם ישראל ישוב בתשובה שלמה, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. כן, הרמב״ם לא המציא את זה, אומר זה כתוב, מה זה בתורה? פרשה שעברה, סך הכל, זה היה לפני יומיים, סך הכל, קראנו את זה. מה הוא אמר לכם? אנחנו אומרים בשם הרב זכרו לברכה, הרב קוק, שהרצון לעלות לארץ ישראל זה התשובה. כלומר, עם ישראל באמת שב בתשובה, הוא הבין שחייו הם לא נורמליים והחליט לעלות לארץ ישראל ולהתחיל להחזיר את חייו הנורמליים פה לארץ ישראל. זה תחילתה של התשובה, ולדעתי אם נדייק בפסוקים נראה שהדברים כתובים שמה. לקחתי לך את התנ"ך ברשות? לא, מי זאת עדי? שלך עדי? נקרא שהיא בשבת קראנו את הפרשה. זה למדנו מהרב של שדה אליהו, הרב אחיה אמיתי, שלמד את זה מחותנו הרב חיים דוד הלוי זיכרונו לברכה, שבשבת בבוקר בסעודה היה קורא את כל הפרשה. וכך אנחנו שנים רבות נוהגים גם בביתנו. תגידו לי, זה לא נורמלי, זה ארוך, זה באמת קצת לא נורמלי וקצת ארוך, ולא תמיד כל הילדים. מצד שני יש בזה דבר מאוד גדול. אנחנו יושבים בבוקר, עושים קידוש, מביאים פירות, יושבים אוכלים פירות העונה, ענבים, אבטיחים, מנגו, כל מה שיש. במשך שעה אבא קורא את הפרשה. אז קודם כל, כל מי שלא זכה להיות בבית הכנסת, לפחות זוכה לשמוע את הפרשה. ובית, אני משתדל לעשות את זה עם כל נחידות וכל זה, אבל אנחנו לא עם דבר תורה, אלא קוראים את הפרשה, והילדים רגילים לשמוע את הפסוקים, רגילים לשמוע את הזה. אני חושב שזה דבר מאוד, לא הייתי ממליץ את זה בכל פה, אבל בהחלט ממליץ את זה, כי זה דבר מאוד מיוחד. אז קראנו את הפרשה, ושם הדגשתי את עשרת הפסוקים שמדברים על התשובה בפרק למד. אני עכשיו ארחיב, הרמב״ם מביא רק חלק מהפסוקים, אני אקרא לכם את כל הפסוקים כולם. הרמב״ם צודק שבאמת, אחרי שיבוא הולך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, כלומר בסוף כל הדורות, עם ישראל יעשה לעצמו את החשבון, יראה שבאו לברכות, באו לכללות, ויבין שהוא צריך לעשות עם עצמו משהו, והשבותה אל ובך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז אחרי תהליך התשובה הזה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל הימים אשר פיצך השם אלוקיך שמה. שזה לכאורה די ברור שזה התהליך שבתוכה אנחנו נמצאים, של קיבוץ גלויות באופן בעיניי זה באופן ניסי. היום נמצאים כבר 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, בתהליך של 100 שנה, זה תהליך מאוד מהיר יחסית. והוא ממשיך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך, השם לוקח, משם מקחך, והביאך, השם לוקח, על הארץ אשר רשו אבותיך, וירשתה, וטיבך, וירבך מאבותיך, שזה בהחלט תהליך שבעיצומו אנחנו נמצאים, שהקדוש ברוך הוא מטיב אותנו ומרבה אותנו מאבותינו. המצב הכלכלי והפיזי והלאומי והמדיני בארץ ישראל הוא גדול לאין שיעור לדעתי ממה שהיה בוודאי בבית שני, ואפילו לפעמים מבית ראשון לא לגמרי, אבל מבחינת העצמאות של הממלכה היהודית שקמה בארץ ישראל והעושר הכלכלי יחסית, בהחלט יטיבך וירבך מאבותיך. ואז הפסוק הבא הוא מה קורה. הרי עברנו, אני אתאר לכם את התהליך שוב, עם ישראל שב בתשובה בגלות והקדוש ברוך הוא הביא אותו לארץ ישראל ומטיב אותנו ומרבה אותנו. ואז מה הפסוק הבא? ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אנחנו עתידים לעבור תהליך של ברית מילה לבבית, הקדוש ברוך הוא ימול את עורלת לבבינו, שזה לדעתי תהליך שבתחילתו אנחנו נמצאים עכשיו, אפילו עברנו את ההתחלה שלו. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך לאהבה את השם אלוקיך, תהליך של תשובה מאהבה, של אהבת השם, שזה תהליך שאנחנו בהחלט נמצאים בו היום. כלומר היום אנשים יותר מדברים על אהבת השם, לא על קיום מצוות, אבל בהחלט מתחילים לדבר על תהליך של קרבה, של להתקרב לבורא יתברך ולאהוב את השם. ואז ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. זה התהליך הבא. אחרי מילת הלב והאהבה שעם ישראל ירגיש כלפי הקדוש ברוך הוא, אז נגיע למצב שבו אנחנו שומרים את כל מצוותיו. כלומר, הדברים בהחלט לדעתי משתלבים ממש אחד לאחד עם תהליכים שאנחנו רואים בעיניים. יכול להיות שאני סתם מדמיין, אבל אני קורא את הפסוקים ורואה את מה שקורה, ואני חושב שבעניין הזה הרמב״ם דיבר באופן כללי, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, ואני מאוד מסכים עם הרב, זכרו לברכה, שתהליך התשובה, תהליך הציונות הוא תחילתה של תהליך התשובה. כלומר, עם ישראל עושה את החשבון בגלות, אומר, טוב, צריך לחזור למקורות. קודם כל לחזור למקורות זה לארץ ישראל. לחיות פה כעם ריבוני, ולאחר מכן מגיעים התהליכים הבאים. הקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה ומל את לבבנו לאהבה אותו. תהליך גדול של אהבת השם. איך נקרא לזה? תהליך שהוא לא תמיד רציונלי. אתה שואל את האנשים למה אתה החלטת לחזור בתשובה, לא תמיד יש להם תשובה ברורה. ראיתי שזה טוב, ראיתי שזה נכון, אני מרגיש ככה, באינטואיציה שלי, אני יותר מתחבר לזה. זה תהליכים שדומים לפסוק הזה של אומה לשם לוקחת לבבך, לאהבה את השם הלוקחה. תהליך כזה של תחילת אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז לכן ככה אני מפרש את הסעיף הזה שלכאורה הוא יקשה עלינו קושייה, אבל אני חושב שהוא לא מקשה שום דבר בסופו של דבר. אם יש לכן קושיות על הסעיף הזה, אז זה הזמן. טענות, מענות, עין. אז בואו נתקדם. סעיף ו', גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שוב בישראל, עד השם אלוקיך. מה זה עד? קדוש ברוך הוא, האדם מגיע ממש עד השכינה. שוב בישראל, עד השם אלוקיך. ונאמר שובו עדיי נאום השם. ונאמר אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. כשאדם שב, הוא ממש שב אל השם. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. והתשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקע, עצום רוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. וכן אתה מוצא שבלשון שהקדוש ברוך הוא מרחק את החטאים, בה מקרב את השבים, בין יחיד בין רבים, נקרא את הדוגמה על הרבים, על היחיד, זה קצת מסובך מבחינת הפסוקים, אז לא נקרא אותה, שנאמר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אני יכול להיה לא נקרא, ונמשיך הלאה לסעיף. לדעתי זה מה שדיברנו בשם רב צדוק הכהן מלובלין. במקום שבו האדם נופל, שם זה התיקון הגדול שלו. כי זה לא משהו אחר. הבור שאנחנו יוצרים הוא בעצם התיקון הגדול שלנו. אני חושב שזה בעצם מה שעומד מאחורי הדברים של הרמב״ם. המפגש שלי עם הנפילה הוא גם הפוטנציאל שלי לצאת משם. זה לא שנפלתי ועכשיו אני קם, אלא דרך הנפילה עצמה אני פותר את הבעיה. שזה הסתכלות מאוד עמוקה על החסרונות שיש בחיים. לדעתי זה מוזכר באיזושהי צורה בסיפור של רבי נחמן על מנורת החסרונות, מי שמכירה. מנורת החסרונות. סיפור מאוד חביל, מאוד קשה להבנה, אבל לדעתי זה אחד הכיוונים שלו, להבין אותו, שהחיסרון של האדם מלמד מי הוא בסופו של דבר. וכשאדם, ולכן אני חושב שהרמב״ם כותב, בלשון שבה הקדוש ברוך הוא מרחק את החטאים, באותה לשון מקרב את הקרובים, כי הריחוק, בעצם שם נמצאים כבר הזרעים של התשובה. ומי שזוכה לעשות את התשובה משם, בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו באותה שפה. כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה. שנאמר, גם כי תרבות תפילה איני שומע. אנחנו מכירים דבר כזה שאנחנו צועקים אל השם ומרגישים שהכל חסום? לא יודע אם אתם נתקלתם, אבל אין נתקל בזה. עושה מצוות וטורפין אותן בפניו. אדם עושה את המצוות, לא, הוא מחזיק בחטא, אבל הוא גם עושה מצוות. לוקחים את המצוות שלו ומעיפים לו אותם. שנאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריים? מה אתם באים לבית המקדש בכלל? מי גם בכם יסגור דלתיים? עולותיכם ספול זבריכם ויכלו בשר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בכל המצוות שלו. כמו שלפעמים קורה בסוכות, לא עלינו, שיורד גשם וכולנו צריכים לצאת מהסוכה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המצוות שלנו. זאת התחושה של אדם. ועכשיו, אחרי שהוא עושה תשובה, מה קורה? והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. צועק ונענה מיד, שנאמר, והיה תרם יקראו ואני אענה. לא צריך, הם אפילו לא הספיקו לצעוק ואני כבר אענה. עושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ובשמחה, שנאמר, כי כבר רצה אלוהים את המעשיך. ולא עוד אלה שמתאבים להם, שנאמר, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, כמו שנים קדמוניות. כלומר, התהליך של התשובה הופך את כל המציאות של האדם מבחינת הקשרים שלו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צועק, והקדוש ברוך הוא עונה עוד לפני כן, הקדוש ברוך הוא שמח במצוות שלו.
אבל מה שלפני התשובה, כי בזמן
החטא? מה?
האדם רחוק.
בזמן החטא האדם רחוק, לפני שהוא עשה את התשובה, ואז גם אם הוא שומר, וזה נורא מעניין, כלומר הוא לא תופס את האדם החוטא כמי שלא מקיים מערכת קשרים עם הקדוש ברוך הוא. האדם החוטא מקיים מערכת קשרים עם הקדוש ברוך הוא, אבל המערכת הקשרים הזאת היא לא עובדת. הוא רוצה להתקרב, הקדוש ברוך הוא מתרחק. הוא מדבר אליו, הקדוש ברוך הוא לא עונה. הוא עושה מצוות, הקדוש ברוך הוא זורק לו את המצוות, הוא לא רוצה. כלומר, הוא לא מתאר פה דמויות קיצוניות. אדם, או שהוא חוטא או שהוא צדיק. אלא אומר, אדם מנסה לשמור על מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין הוא שרוי בחטא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את כל המצוות, לא רוצה קשרים. תעשה תשובה, רק אז אני אתחבר.
זה
מעצבן?
לא מעצבן, זה נשמע לי עזור כאילו. לא, באמת, כאילו, אם אתה עושה מצוות, אני אצא מניח לשון הרע, שמנדם לבין לשון הרע, הוא עונה את זה רק בזוגה, שבה אז כל המצוות האחרות שהוא עושה לא נחזרות לו, בגלל שהוא עדיין לבין לשון הרע, ואז שהוא יעשה תשובה, כאילו, מנדם צריך להיות מושלם. לא מושלם, אבל כאילו, הוא שלם בכל ה... שכאילו, שכל הרוחנית והעבודה המעשית שלו תהיה באותו קו, באותו סטטוס, כאילו, לא יכול להיות שבזה הוא מצטיין וקל לעשות ברוך השם הוא עושה טוב, ובזה קצת, כאילו, קצת קשה לו, אז הוא נופל לפעמים ועדיין צריך לעשות תשובה. אז עד שהוא לא יאזין את הכל, אז הדבר שהוא מעולה בו לא יחשב לו.
הרמב״ם לא איתנו כדי שנשאל אותו, ולכן אנחנו צריכים לנסות להיכנס ל...
אז אם הבנתי נכון, זה כאילו...
לא, לכאורה את שואלת שאלה טובה. כלומר... זה מכניס אותנו למצוקה חרדתית, כאילו מה נעשה? הרי כל אחד מאיתנו נופל איפשהו. אני, את מדברת על לשון הרע, אני חושב שהרמב״ם, אם אני מנסה להיכנס לראש שלו, לא יכול, אבל בבקשה סליחה מכבוד תורתו, נראה לי שהכוונה היא שמישהו בא על לשון הרע, לא מי שנכשל באבק לשון הרע. אדם שהוא בא על לשון הרע ומנסה לעשות מצוות, אומרים לו, תשמע, אתה בא עם איזה קופת שרצים כזאת, אתה לא יכול להמשיך לזה. מה? כולנו עם קופות כאלה, את חושבת? לגמרי, את עושה לי פרצוף.
אני באמת בטוחה. כאילו, מה זה? מה, כל אחד יש את התיק שלו, כל אחד יש את התיק שלו, שוב ושוב ושוב. בנקודה הזאת הוא בא על אותו אופן. ברור, אנחנו עושים בו אותם שפיים, בדרך כלל.
אני לא יכול להיות מנסה,
כאילו,
אולי לא.
באמת.
לא יודע, בעיניי מישהו בעל עבירה זה משהו יותר קשה. אני לא לגמרי מרגיש שאני רוצה להסכים איתך. חושב שאני עובד על עצמי, אבל אני לא חושב שאנחנו, שהיושבים פה הם בעלי עבירות. אני מכיר מישהו, אני לא מבין את זה, אבל מכיר מישהו שהוא מחלל שבת באופן קבוע, ובפסח לא תמציץ לו לא גרגיר חמץ ולא גרגיר אבק ולא כלום. והוא במקרה השבוע בחוץ לארץ, לא תמציא אותו אוכל במסעדה לא קשרה. יקפיד מאוד על האוכל שלו, אבל הוא מחלל שבת. לא מבין את זה, אבל הוא ככה חי.
אבל זה תשובה במעשה, אבל כולנו בתשובה במחשבה.
ובוא נגיד ככה, מי שהוא לא כועס מדי פעם, אם תסתכלו במסילת ישר ומתארת בעלי הכעס, כעסנות זה רמות שונות, מישהו שהוא נמצא שהוא בעל כעס, אז באמת יכול להיות שהוא נכנס פה להגדרה של הרמב״ם, ששמע, אתה עושה הרבה דברים טובים, אבל אתה כולך הכעס משמש אצלך איזה מקור לאנרגיות כמעט, זה מה שמדריך אותך. אל תצפה שתתפלל בקדוש ברוך הוא יענה לך עד שתעזור בזה.
זה גם שאלה של
מה? של מה?
שהשאלה אם האדם
רוצה להתמודד.
נכון.
שזה מקום אחר. אני נותן
לך. זה אדם שבוחר אותך לשבת כל שבוע מסע לשבוע לא,
קשה לי ולכן אני לא בטעות אני בוחר את זה שאני מבין אדם שאומר וואי, אבל שהייתי מצליח לעשות את כל אני יודע שאני בדרך כי כולנו בדרך כל חיים אין שום דרך
זה יותר מחבר לי, זה יותר נשמע לך, כלומר, למרות שאמרת כולנו נופלים, אבל אני חושב שרוב או כל מי שיושב פה, כל מי שיושב פה רוצה לתקן את זה, רוצה להתמודד. ויש אדם שעם החץ וטוב לו איתו, כאילו בנקודה הזאת אני כך אומר לעצמו, אני חוטא ואני לא ממשיך קדימה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, לא רוצה לדבר איתך, מה זה הדבר הזה? אני חושב. אני חושב שזה רמות שונות ומדרגות שונות.
אה, מה אני הייתי שאני
אצלו? לא. גם אחרי מה שראות אמרה, שכשאדם נמצא במות של רצון לתקן, אז זה כבר מקום אחר לגמרי.
אם אדם נמצא, אבל למה? מה סליחה? זה לא יודע, זה בוחים אותו לפניו. איפה מקום ל...
ואני אשאל אותך שאלה הגדולה, האם תחושת הריחוק העצומה שאנחנו מרגישים לא קשורה לזה? אני חושב שאנחנו, מבחינת הרצון שלנו לקרבה אלוקית, היינו רוצים הרבה יותר ממה שיש היום. אז זה קשור גם למצב הכללי של עם ישראל, אבל זה גם קשור למצב הפרטי שלנו, אני חושב. ואדם ככל שהוא, בוא נגיד ככה, לדעתי הרמב״ם נותן לנו מוטיבציה, אתם רוצים להתקרב אל השם, תעסקו בתיקון. ככל שאדם יעסוק בתיקון, הקדוש ברוך הוא יותר ירצה את מעשיו. לא להסתכל על זה מהצד השלילי, כל עוד לא תתקן, אז אני לא מדבר איתך. להסתכל על זה הפוך. ככל שאנחנו מתקנים יותר, אנחנו רק מתקרבים יותר. וכל מעשה טוב שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו יותר. סעיף ת', איפה אנחנו מבחינת הזמן? 8 דקות יש לי. סעיף ת' וי' יפים מאוד, אתגר קשה מאוד, ואני מקווה שאני אצליח לבאר את האתגר הגדול הזה. בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענבים יותר. אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להן, אלא שומעים ושמחים ויודעים שזו זכות להן, ושכל זמן שהן בושים ממעשיהם שבונים ונחלמים מהן, זכותה מרובה ומעלתן מתגדלת. מדמיין את בעל התשובה עובר ליד הפאב שהוא היה שורץ בו שנים רבות, כל החבר'ה עדיין יושבים שם עם הבירות והסיגריות, מסתכלים וצועקים לו, מה קרה לך, נהיית הדוס, בוא שב איתנו, אתה לא זוכר היית יושב איתנו, מה אתה משחק אותה עכשיו, כולנו זוכים איך היית, כולנו זוכים מה עשית, עם איזה בחורות הסתובבת, כמה סמים אישנת וכו' וכו', מה אתה משחק אותה עכשיו דוס וזה. נורא מבייש, נכון? קשה לאדם הזה. אומר לו הרמב״ם, תשתוק, אל תענה ותתבייש, זה טוב שתתבייש. למה זה טוב שתתבייש? הבושה הזאת היא מתארת אותך. למה הבושה מתארת? כמו שהזכרתי עם דוד המלך ונתן הנביא, כשנתן הנביא הכניס אותו לסיטואציה ואמר לו אתה איש, באותו רגע דוד נורא התבייש, זה מה שעושה את התיקון. כלומר כשאדם בוש במעשה שלו, אומר זה היה חלק ממני, אני לא רוצה, אני לא אוהב את זה, זה אני ממש מתבייש בזה. בעצם אותם כסילים שיושבים בפאב ולוהגים לו, הם עושים איתו זכות גדולה, כי הם מעמידים לו את המציאות של החטא מולו שוב. והוא אומר, אני לא רוצה את זה, אני ממש בוש שהייתי שם, אני נחלם, אני לא טוב לי עם זה, וזה רק מתאר אותו יותר, רק מעלה אותו על מקום אחר. זה קצת מסביר את המשפט, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים. להם הכתוב אומר, אתם זוכר מה אומר? ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. בעברית שלנו, אוהביו של הקדוש ברוך הוא נראים כמו השמש בזריחתה. צאת השמש בגבורתו, זריחת השמש, זה מראה מאוד מפעים. מי ששומע את החרפה ולא עונה, הוא הופך להיות כמו שמש מהירה. איך זה הפך אותו להיות שמש מהירה? התהליך הזה ניקה אותו, הוא תיהר אותו. כי ברגע שאדם עונה, הוא כבר נכנס לרמה שלהם, וכאילו מנסה להגן על הצדדים הלא טובים שלו. הרי אם אותו בעל תשובה שעבר ליד הפאב היה עונה להם, הוא מיד היה מאבד הרבה, כי הוא היה בעצם כאילו מגן על עצמו. אומר לו רמב"ם, אל תגן על עצמך, תתבייש, זה טוב שאתה מתבייש, אתה רק תהיה מואר יותר בזכות זה, אתה רק תתגדל, תהיה כמו שמש זורחת בזכות זה. סיפר לנו פעם הרב שמואל אליהו, שתפס אותו פעם בעל תשובה מצפת, זה... אמר לו הרב, אתה יודע מתי חזרתי בתשובה? הוא אומר, אתה כבר 10 שנים בתשובה. אומר, לא, בכיפור שעבר עשיתי תשובה. והרב שמואל אמר לנו, תשמעו, האיש הזה היה לא סתם בעל תשובה. זה היה עבריין, זה אלימות, אלימות במשפחה, גזל, גניבה, לא סתם כאילו מחלל שבת. אדם שהיה קשה. והוא עשה תשובה הרבה שנים, וניסה לחזור, וחזר גם כן. אבל הוא סיפר לו שבכיפור שעבר הוא חושב בתשובה שלמה לגמרי. איך זה קרה? הוא אומר ביום כיפור, בתי כנסת ספרדים מציעים את העליות למחירה. ואז הוא רצה לקנות את אחת העליות. והיה שם שוטר בבית הכנסת. אני לא יודע אם אתם מכירות בתי כנסת ספרדיים, אבל שם האווירה לפעמים יותר עממית ופתוחה כזאת, ואנשים סוגרים חשבונות תוך כדי התפילה. ואז השוטר התעצבן כנראה שהוא מנסה לקנות איזו עלייה יקרה מבחינת הקדושה שלה, ואומר, איך אתה מעז להציע את עצמך לעלייה הזאת? ואומר, השוטר ידע את כל את כל התיק שלו בעל פה. אומר לו, אתה בתאריך זה וזה גנבת ופרצת ונעצרת לאלימות במשפחה שהכית את אשתך. בתוך בית הכנסת, כן, זה מקובל אצל הספרדים. זה לא יפה, אבל היורף הם סוגים. ואתה זה, ואתה זה, ואתה זה, ואתה זה. אומר, הילדים שלי מושכים לו ממכנסיים, אומרים לי, אבא, זה נכון כל מה שהאיש הזה אומר ככה? אומר, תדע לך כבוד הרב, בגלגול הקודם שלי, הייתי הורג אותו ונכנס לכלא לכל החיים, לא אכפת לי. אומר, עכשיו הייתי שובר לו את הרגליים רק. אבל אומר, עצרתי את עצמי ככה, לא הוצאתי מילה מהפה, הלכתי הביתה עם פנים לבנות, אשתי שאלה אותי מה קרה לי, לא אמרתי לה לזה. אומר, ותדע לך הרב, מאז כל החיים שהשתנו. עד אז היו לי בעיות בפרנסה, לא הצלחתי למצוא עבודה, ומאז הכל הסתדר. עם אשתי הדברים הרבה יותר טובים, חינוך הילדים הרבה יותר קל לנו. והרב שמואל אמר לנו, אדם תמים, הוא לא ידע את הגמרא שמדברת ככה, אבל הגמרא אומרת את הדברים. כשמביישים אותו ככה, כל עוונותיו נמחלים. למה? כי כשהוא עומד מול הבושה של החטא בציבור ושומע את זה, זה מנקה אותו. לכן אל תענה, תקשיב, תתבייש, זה טוב לך. משם יצא גם כל העניין של הביזיונות שיש אצל ברסלבים, אבל לדעתי שהם לוקחים את זה קצת יותר מדי קיצוני, אבל כשאדם פוגש את החטא שלו באופן כזה, זה דבר שמבחינתו הוא גדול מאוד. הצד השני זה מי שאומר לו את זה, השוטר הרשע הזה, זה בסעיף י', וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, או להזכירם בפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים בעניינים הדומים להם כדי להזכירו מעשה. הכל אסור, הוא מוזהר עליו בכלל הוניית דברים, שהזהירה לה התורה של מה ולא תונו איש את עמיתו. להונות איש את עמיתו זה לגרום לאדם צער על ידי דיבור. זה לפעמים אנחנו יכולים לצייר אנשים בדיבור שלנו. בעוונותיי בצעירותי הייתי עושה הרבה צחוקים כאלה ונהנה לראות אנשים ככה קצת, ממש מתבייש לדבר על זה, אבל אני לצייר אנשים בדיבור זה דבר חמור, ככה מסיים הרמב״ם. אבל בעל התשובה עצמו צריך לשמוח בזה באיזשהו מקום, כלומר להתבייש, אבל שהעמידו לו את החטא שלו מולו, אמרו לו, אתה עשית ככה. ועד אז לפעמים, אני חושב שבעל התשובה עצמו לא לגמרי מכיר בחטא שלו. הוא יודע שהוא עשה והוא מתפר על זה מאוד, אבל הוא לא אמר לפעמים לעצמו בפירוש, אני גנבתי. ואז אומרים לו את זה בציבור, אתה גנבת. וואו, אני גנבתי. נכון, אני גנבתי. כאילו, כולם שמעו, זה הפך להיות מציאות נוכחת. מה? אתה את חושבת, הרמב"ם מחזק אותו, אומר זה טוב. תקשיב לזה, נכון. בסדר, אבל תראי איך הרמב"ם מתייחס לזה. את צודקת שזה יכול, אבל הרמב"ם אומר לו, תקרא את הדברים שלי ותתחזק. אל ירגישו להם, אלא שומעים ושמחים. לשמוע ולשמוח, ויודעים שזו זכות להם. שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו נכלמים מהם, זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת. זאת אומרת, תדע לך שהבושה שאתה חש עכשיו, היא רק מעלה אותך, היא עוזרת לך לצאת מהחטא. כי כל עוד אני לא התביישתי מהחטא שלי, אני עדיין, הוא נמצא אצלי קצת. הוא עדיין, אני אוהב אותו קצת, הוא חלק ממני. והרמב"ם אומר, האדם צריך ממש להתבייש במה שהוא עשה. ולפעמים הציבור יודע לבייש אדם. זה חטא מצד האנשים שעושים את זה, אבל זה זכות גדולה לאדם. כי אני חושב שכל אחד מאיתנו, גם שאנחנו שווים מתשובה, עדיין יש איזה צד בנפש שעדיין ככה קצת חומד את החס באיזושהי צורה. והרמה אומר, ככל שאתה תתבייש בזה יותר, אתה לא תרצה את זה. כן. לדעתי לא, לא רק בפן שלילי. בכלל לא לדבר על זה. לא לדבר איתו בכלל על זה. אני חושב, כך הסברה שלי, כלומר, מתוך הניסיון שלי, קרה לי פעם משהו, היה לי תלמיד שהיה גר צדק, הוא היה לא הולל לגמרי, אבל הוא היה טבח במסעדות באים הקריביים, זה היה ככה די חי, חיים טובים כאלה במובנים הגויים של המילה, והוא החליט להתגייר ולחזור לעם ישראל. יום אחד הסתכלתי עליו, אמרתי לו, דמיינתי אותו פתאום, אמרתי לו, שמעון, נכון היה לך פעם קוקו כזה? כאילו, פתאום התלבש לי ממש לדמות שלו, שהוא טבח כזה עם קוקו בלונדיני כזה יפה וזה, כי ככה התסתדר לי עם המבנה של הפנים שלו. עכשיו קלעתי בול, כי ככה כנראה הוא היה באמת. הוא אמר לי, תדע לך, בועז, אם לא הייתי אוהב אותך כל כך, לא הייתי מדבר איתך עכשיו. כאילו בבת אחת החזרתי אותו לסיטואציות שהוא במשך שנים מנסה להימלט מהן. ולא הייתה לי שום כוונה רעה, כאילו סתם פתאום זה קפץ לי לא בשם, מתאים לו להיות עם קוקו ככה, זה מאוד, זה מתלבש לי. וראיתי איך בבת אחת החזרתי אותו לשם, וזה הכניס אותו לגזות מצוקה, מאז למדתי, אל תדבר עם בעל תשובה בכלל על מה שהוא עשה. אתה לא יודע לאיזה מקומות זה לוקח אותו, לאיזה מקומות זה מחזיר אותו, דבר איתו מהחיים הטובים. אם הוא פותח בפניך ומדבר, אני מאוד מתקשה עם הזיכרון, אז אפשר לדבר איתו, אבל להזכיר לו את זה, זה לזרוק אותו חזרה למקום שהוא לפעמים ממש באור שיניו מנסה להיחלץ משם. לדעתי זה יותר מדי כואב להם. לא לדבר איתו בכלל, ככה בעיניי. אנחנו לא יודעים לפעמים כמה מאמץ הוא משקיע כדי לשמור על שפיות דתית מבחינתו. לפעמים בנקודות מסוימות זה עורג אותו לגמרי. אתה רק מספר לו, היית ככה, זה כבר מחזיר אותו לשם. מה רצית לשאול? אם הוא עשה תשובה. אני חושב שגם לזה צריך להיזהר יותר. אפשר לפעמים, כשזה נצרך מבחינה חינוכית, אבל לדעתי להיזהר מזה כמה שיותר. כמה שיותר לדבר טוב, לדבר על מה כן לעשות ומה טוב לעשות, זה משיג הרבה יותר יתרונות מאשר אל תעשה כך וכך. אתה זוכר איך היה לכולנו רע מזה שאתה צרכת בארוחה בשבת, כאילו זה לוקח את הילד למקומות לא טובים הרבה פעמים. תגיד לו, נעים לנו שאתה מדבר בשקט ושאתה עכשיו טוב עם כולם, אולי זה ייתן לו הרבה יותר כוחות הרבה פעמים. טוב, נגמר לנו הזמן, נכון? וואו, לפני 43 דקות נעמתם לי מאוד, ובשבוע הבא, איך אומרים, ניפגש בשנה הבאה, ובשבוע הבא בעזרת השם נלמד את שלושת הפרקים האחרונים של הספר של הלכות תשובה. תודה, תודה. היו ברכה.